לכולם, אנחנו היום כאן בהרצאה של הרב לייטמן, ההרצאה השבועית, והפעם אנחנו ברחובות. נשמח שכולכם תיקחו חלק פעיל במהלך הערב, גם מי שצופה בנו כאן, גם מי שצופה בנו בבתי הערבות, ברחבי הארץ או בעולם. האתר שלנו עומד לרשותכם, kub.co.il. כנסו, תשלחו את השאלות שלכם ותשתתפו במה שקורה כאן. שוב, הכתובת היא kub.co.il. המבנה של הערב שלנו יהיה בנוי מפתיחה קצרה שהרב לייטמן יעשה מיד כשאני אסיים, ואחר כך אנחנו בעצם נעבור אל השאלות שיש לכם, שאלות שיש לכם הצופים כאן, שאלות שיש לצופים בכל הארץ והעולם, תשלחו, ונשתדל להעביר את כל הרעיונות שעליהם אנחנו רוצים לדבר היום דרך השאלות שלכם. הרב לייטמן, הנקודה הראשונה שהייתי רוצה להפנות אליך, אם תוכל לתת אותה כאיזושהי הקדמה לכל מה שיהיה כאן הערב, זה לגבי המושג הזה של להיות אדם. אנחנו מדברים הרבה על להיות אדם. מה זאת אומרת להיות אדם בעולם שלנו כמו שהוא היום? עולם שיש בו כל כך הרבה שינויים, מהפכות, הפגנות, משברים כלכליים, שלטונות מתהלפים ונופלים. עולם מאוד מאוד מבולגן. מה זה בתוך המציאות הזאת? להיות אדם.
טוב. אני חושב שאדם זה מי שמבין איפה שהוא חי, קודם כל. זה העיקר. ולזה אנחנו כולנו משתוקקים להגיע. להבין מה קורה איתנו, מה קורה לנו, מה עם העולם. לפחות תוך החיים הקצרים שלנו, לדעת איך להסתדר. אז קודם כל, אדם כנראה זה מי שיודע להבין את העולם. אחר כך, מעבר לזה, למה החיים, איפה החיים, לאן החיים, זה כבר קצת יותר מדי. אמנם שהיום יותר ויותר שואלים על זה. אבל העניין הוא שהיום גם כדי להבין מהם החיים, אנחנו צריכים להיות די חכמים. זה לא פשוט כמו שהיה קודם. קודם אדם היה חי, נולד, משפחה, הוא יודע שליד אבא שלו הוא גודל, אולי לוקח את המקצוע שלו, בית ליד ההורים, או אותה עיירה, משהו. אנשים היו חיים במשך אלפי שנים בצורה מאוד פשוטה, ברורה. כן, היה מתחתן עם מישהי כאן מאותו מקום, ומקצוע, והכל היה ברור. מה שאם כן, תוך כמה שנים האחרונות, עשרות שנים האחרונות, אנחנו ממש רואים את עצמנו פתאום בעולם החדש, שהכל נמצא בצורה מאוד לא מובנת. זה כולם נוסעים ועוברים מקומות, ילדים מתנתקים מהבית מאוד מוקדם, אנשים לא רוצים להתחתן, לא רוצים להביא ילדים, אדם רוכש מקצוע כבר גם כן לא, כל פעם הוא צריך להחליף אותה, לחפש משהו אחר. העולם נעשה מאוד מאוד מהיר. אנחנו הפסקנו להתקשר זה עם זה. אנחנו רוצים להיות קשורים דרך מחשבים, דרך פלאפונים, כל מיני המכשירים. אנחנו איבדנו קשר זה עם זה, והאגו שלנו הוא גדל עד כדי כך שאנחנו לא מתחשבים באף אחד. האדם בנה לעצמו מערכות כאלה שהוא לא זקוק לאף אחד. אני לא צריך להתחתן, אני קונה אוכל מוכן ויש לי כל השירותים שאני צריך. בשביל מה לי אישה, ילדים, מי צריך אותם, להשקיע בהם כל כך. גם כן ההורים, אני שולח אותם לבית אבות במקרה הטוב. וכך אנחנו הגענו למצב שאדם הוא הולך אחרי האגו שלו שכל הזמן גודל, והוא לא יודע בסופו של דבר לאן להגיע מצד אחד. מצד שני, העולם נעשה, אמנם שכל אחד מאיתנו מאוד בודד, מאוד עצמאי, מאוד יחיד ככה. יחד עם זה העולם נעשה מאוד קשור זה לזה, שאנחנו תלויים זה בזה. למרות האגו שלנו שמבדיל בינינו, יש איזשהו כוח באבולוציה שלנו, בהתפתחות שלנו, שיותר ויותר ויותר מקבץ אותנו יחד, וממש אנחנו מרגישים תלות הדדית יותר ויותר גוברת. אנחנו רואים איך האדם והעם והמדינה כבר לא יכולים לחיות לבד, אלה תלויים בכולם, בכל העולם, איך שאנחנו לא יכולים לספק לעצמנו לא ביגוד ולא מזון ולא שום שירותים אם אנחנו לא קשורים לכל העולם, במסחר בינלאומי, בעברות, בכל מיני הקשרים. כל זה אומר לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בצורה מנוגדת, מיוחדת מאוד, שמצד אחד רוצים להתפרק, עד כמה שיותר להתרחק זה מזה, אל תיגע לי בי, אני בך, אני מתקשר אליך, אני אפילו לא רוצה לדבר, רק דרך הטלפון או איזה אס-אמס וג'ימייל וכו'. ומצד אחד, ומצד שני תלויים, קשורים ולא מוכנים, לא מסוגלים לחיות בניתוק באמת האמיתי. ולכן קשה לנו להבין איפה אנחנו נמצאים. העולם נכנס למשבר, משבר בחינוך, בתרבות, במדע, משבר גדול בעוד במשפחה, משבר בשימוש בסמים ואלכוהול, ויחס לחיים, יחס למין, דברים מאוד מאוד עקרוניים, בסיסיים, משתנים. ואנחנו לא יודעים מה, איפה אנחנו ומה איתנו. זה נכון, בפרט שאנחנו רואים איך שהעולם מדרדר לקראת בשנים האחרונות, ותלות יותר ויותר גוברת, ורגילים כבר אנחנו. אנחנו כאילו נשים אדישים. נו, אז מה? מה זה יקרה? יקרה. לא יקרה, לא יקרה. כבר אנחנו לא כל כך, לא יכולים לדאוג כל הזמן. מה זה ייתן לנו? בקצור, האדם די מבולבל, ואנחנו נמצאים עכשיו בתחילת המשבר. אני לא אומר שזה בסוף ולא באמצע, זה ממש בתחילת המשבר הגדול, שהכרת המשבר. שאנחנו הגענו, ולכן נמצאים לפני השינויים מאוד גדולים בחיים שלנו. אז להיות אדם זה בימינו עוד יותר קשה. להיות אדם, זאת אומרת, להבין העולם שאתה בו נמצא, לפחות איזשהו פרק מהקיום שלך, אולי שיש לך, לפני לידה ואחרי מוות, מי יודע, אבל איפה שאתה כרגע, זה לא ידוע לנו, ולא רק לנו, גם כן לאנשים החכמים. אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם, סוציולוגים, פסיכולוגים, פוליטולוגים, מדענים לכל מיני סוגים, שרוצים להבין את המהות החיים, איך אנחנו מתקדמים, אף אחד לא יודע כלום. אפילו גדולי המערכות פוליטיות, מדיניות, לא יודעים מה לעשות. אנחנו רואים עכשיו, לפני שבוע ימים הסתיים דבוס, פורום בדבוס, וגם כן אין בסופו של דבר שום סיכום. הם לא יודעים להגיד מה איתנו ומה עם העולם, מה עם הכלכלה, מה עם כל ההספקה שאנחנו צריכים, ולזה איך אנחנו נחיה. אין להם שום תשובה על שום בעיה, עליו בעיה שבאמת החיים שלנו מציגים לנו. אז לכן אפשר להגיד, אין האנשים ממש בעולם שהם יכולים להבין את החיים. ומדברים לא על חיים רוחניים, על החיים גבוהים, פילוסופיה או משהו אלה, ממש מה קורה איתנו. ואנחנו הגענו באמת למצב המיוחד, ועל זה דרשה חוכמת הקבלה ואמרה שדווקא בחיים האלו, במצב הזה, מגיע להתגלות אחרי אלפיים שנות ההסתרה, שהיא יכולה לספר לאדם מה קורה לו, למה אנחנו עוברים עכשיו תקופה מיוחדת הזאת, והיא דווקא מדגישה שהתקופה הזאת היא עלייה לדרגה יותר גבוהה, יפה, טובה, וגם כן המשבר, מילת המשבר, זה לא משבר מה שאנחנו רגילים, אלא זה לידה חדשה, התפתחות חדשה, זה בעצם הפירוש, המהות המילה עצמה. אנחנו מפרשים לא כל כך נכון אותה, היא באה לנו crisis מהיוונית, זה התחלת התהליך ההתפתחות החדש. נו, אולי זהו.
כן, מכאן היינו רוצים להתקדם דרך השאלות שאנחנו נעלה. יש המון שאלות גם שהצטברו אצלנו במערכת התוכנית, מצופים לקראת ההרצאה הזאת במהלך השבוע האחרון. יש שאלות שיגיעו לנו באונליין, לעמדת האינטרנט, ובעיקר נשמח שאתם כאן באולם ברחובות תשאלו שאלות. אם יש למישהו כבר שאלה ראשונה, אנא מכם להרים את היד, שאני אראה. כן, שם הגברת, בבקשה. אם תוכלי גם לקום, המצלמות יוכלו לראות אותך. תודה.
ערב טוב. כבוד הרב, רציתי לשאול, מעניין אותי לדעת מה באמת קורה אחרי המוות. האם מגיעים אותם נשמות כבר לעולם הרוחני, או שלא?
קודם כל צריך לדעת מה זה נשמה. העולם ובכלל המציאות היא בנויה משתי כוחות. כוח אחד זה השפעה וכוח שני זה קבלה. אנחנו כולנו נמצאים בעולם שלנו תחת שם הקבלה. הקבלה. זאת אומרת, מי קבלים? הרצון שלנו הוא קובע הכל, וגם כן רצונות בדומם, בצומח, בחי, בכל הצורות הטבע, מה שאנחנו רואים, זה רק רצון איך לקבל ולהחזיק את עצמו, להתפתח, לספוג יותר כמה שיותר, להרגיש את עצמו בנוח יותר וכן הלאה. כל המהות של הטבע שלנו הוא הקבלה. וטבע השני, השפעה. רואים, כן, השפעה. מה השפעה? אנחנו לא יודעים. האמת זה, בעולם שלנו אין. בעולם שלנו אפילו אם אנחנו רואים שמשהו, שישנה איזה נתינה, זה רק ניצול. שאני נותן על מנת לקבל יותר, אחרת אין לי כוח אפילו לתת. אני מוכן בצורה כזאת להחליף את זה, בעצם החלפה, זה לא הנתינה. אז כוח השני, כוח השפעה, זה בעצם שייך למציאות יותר עליונה. ביניהם יש מעבר שנקרא מחסום, ואנחנו בעולם שלנו מתפתחים משך אלפי שנות ההתפתחות, עד שאנחנו מגיעים האגו שלנו, זה האגו שלנו, אגו, שמפתח אותנו במשך הזמן, עד שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום שבו אנחנו עכשיו מתחילים להרגיש שלא יכולים יותר להתפתח. זה בעצם מהות המשבר שאנחנו עכשיו עוברים. האגו שלנו הגיע למצב שאנחנו רואים בכל הפעולות שלנו בעולם שלנו, בכל מה שאני עושה, שאני לא מצליח. לא במשפחה, לא בילדים, לא בטכניקה, לא בכלום. אנחנו, כאילו הכל נסגר, הולך להיסגר. אדם נכנס לייאוש, דיפרסיה זה מחלה הראשונה, וכו' וכו'. זה, אז אומרת חוכמת הקבלה שמכאן והלאה יש לנו עכשיו להכיר את המשבר, האגו עוד התחיל במקצת להתקדם, עד שאנחנו על ידו עושים קפיצה. אנחנו נצטרך להחליף אותו לכוח השפעה ולהמשיך בכוח השפעה להתפתח. הרצון להשפיע שאנחנו צריכים להשיג ומילוי בתוך הרצון, זה נקרא נשמה. ולכן באף אחד מאיתנו, עד שאנחנו לא משיגים את הרצון להשפיע, אין נשמה. יש לנו רק מה שנקרא נקודה שבלב. יש איזו תחילה. זאת אומרת, יש רצון שהוא מאוד מאוד קטן, רצון להשפיע, שהוא ממש נמצא כגן הרוחני, כטיפת זרע. והוא נמצא בנו ומתגלגל כל הזמן ומתגלגל. ולכן אנחנו באים מגלגול לגלגול, מה שנשאר לנו מגלגול הקודם, רק אותה הנקודה שלא פיתחנו אותה. ולכן אין לנו, במשך כל ההיסטוריה הזאת, אין לנו אף פעם הרגשת המציאות העליונה יותר מאיתנו. אלא עכשיו דווקא אנחנו נמצאים כאן, בנקודה הזאת מיוחדת, שמכאן והלאה אנחנו יכולים להתחיל לפתח את עצמנו ולרכוש את הכוח ההשפעה, שמה שנרגיש בו זה נקרא הנשמה או עולם הרוחני, או כוח עליון. לא חשוב איך לקרוא. ואז, מה שאנחנו, אני עוד רוצה להוסיף, ואז אם אנחנו משיגים את הכוח הזה בנו, בתוכו מה שאנחנו משיגים זה לא נעלם, לא תלוי בגוף שלנו, כי גוף שלנו זה דומם צומח וחי, גוף שלנו שייך לדרגת החי. יש כאן דומם, צומח וחי. והדרגת המדבר היא שייכת באמת לעולם הרוחני. אז מה שאומרת חוכמת הקבלה, היא מגדירה את עצמה כך, שחוכמת הקבלה זה שיטה של גילוי הכוח העליון באדם בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים על ידי חוכמת הקבלה, יכולים, וגם כן נצטרך על ידי חוכמת הקבלה, לעבור מהמצב של עכשיו, גם להרגשה, בנוסף לחיים שלנו, גם להרגשת העולם הרוחני. כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. זאת אומרת, ממש כאן ועכשיו להשיג את הנשמה. החלק הנצחי שבאנו. בבקשה.
כן, עוד מי רוצה לשאול, בבקשה. אינטרנט, יש כבר משהו? כן, מיקרופון בדרך לשם. כן, תשאיר את היד באוויר, מי שמקבל את רשות הדיבור. אינטרנט, יש כבר משהו? אז תכף אולי נלך אליך, בבקשה.
הגעתי לפה פעם ראשונה, שנייה. הייתי בהרצאות כל מיני, ופה ושם קראתי חומרים, קבלה. בסופו של דבר, איך החוכמה הזאת, השיטה הזאת, תעזור לי בהתמודדות עם המשבר?
איך השיטה הזאת בסופו של דבר עוזרת בהתמודדות עם המשבר?
קודם כל, היא מסבירה מאיפה הוא בא. על ידי התפתחות שלנו, במשך אלפי, מאות אלפי שנות ההתפתחות. אנחנו הגענו בעצמנו למצב הנוכחי שגמרנו את התפתחות האגואיסטית. אין לאן להתפתח. אנחנו עברנו בהיסטוריה של אנושות תקופת הרצון לקבל שהיה נמשך לדרגה הבהמית, זאת אומרת, כמו הגוף האדם, שרצה רק אוכל מן משפחה, בזה אנחנו התפתחנו בערך עד 500 שנה לפני הספירה. מ-500 שנה לפני הספירה עד 500 שנה לאחר הספירה התפתחה האנושות, בכללות אני מדבר, זה מאוד בערך לרצון ל... אושר לכסף. אחר כך במשך בערך 1,000 שנה התפתחה ברצון לשליטה, לכבוד, ואחר כך בערך 500 שנה האחרונות התפתחה ברצון למדע. ובזה אנחנו סיימנו את ההתפתחות שלנו לקראת 121. וזה אי אפשר, אין גבולות מדויקות, אבל בוא נגיד מאמצע מאה הקודם ועד היום אנחנו נמצאים כבר במעבר, והוא עוד לא הסתיים, לקראת המדרגה הבאה. מדרגה הבאה שאדם נמצא ביוש, עושה רוויזיה, ביקורת, בדיקה על מה שעשה קודם, על כל ההיסטוריה שלו. הוא רואה שבעצם לא השיג כלום, לא מגיע לאושר, לזה שממלא את עצמו. מתוך בלבול גדול מתחיל יותר ויותר לשאול מה טעם בחיים. ייאוש, כמו שאמרתי, הופכת להיות למחלה הראשונה שבחיים בעולם. ובסופו של דבר אדם נמצא בחוסר אונים טוטלי מצד אחד. מצד שני, הטבע סוגר אותנו יחד, מאוד מאוד תלויים וקשורים יחד, אמנם שאנחנו לגמרי לא רוצים, וכל אחד רוצה לא להיות תלוי באף אחד, אפילו בקרובים שלו, עד כדי כך שאנחנו דיברנו שלא רוצים אפילו משפחה. ואז דווקא חוכמת הקבלה יכולה לפתוח לכאן את העיניים, להראות לא רק את ההתפתחות, אלא צורך בא בהתפתחות הזאת. לאן הגעתי ולמה הגעתי? מה עכשיו אני יכול לעשות? בלי חוכמה הזאת אנחנו גם כן נתפתח, אבל על ידי מכות גדולות מאוד. מה שאם כן, עם החוכמה, ולכן היא מתגלה, אנחנו יכולים לדעת מראש איך לארגן את החיים שלנו, ואז לעבור בלי מלחמות, בלי צרות, בלי בעיות, בלי רב, בלי מגיפות. יש הרבה מאוד מכות שאנחנו רואים, העולם משתנה, גם האקלים משתנה, ויהיו עוד ועוד שינויים גדולים יותר. כדאי לנו על ידי שיטה הזאת כמה שיותר להגיע לאיזון, כי בעיה שלנו שאנחנו לא נמצאים באיזון עם הטבע. והטבע דומם, צומח, חי, ואדם נמצאים בתוך בועה של הטבע, בתוך כוחות של הטבע, וטבע מפתח אותנו. ואם אנחנו שמים לב, אז דומם, צומח וחי, הם נמצאים תמיד בהתפתחות האינסטינקטיבית. הטבע מפתח אותם והם מתפתחים. מה שאם כן אדם, הוא מתפתח בצורה שמשתמש באגו שלו במה שבא לו. הוא בעצם היחידי שעושה איזון בהטבע שלנו, נגיד באקולוגיה, כן, בסביבה שלו ובתוך החברה שלו ועם עצמו. הורס את עצמו, הורס את הסביבה, הורס את הטבע הסובב, ויוצא שאדם זה בעצם הגורם היחידי שמאפר את האיזון הכללי. והטבע כולו, כולל האדם, זה המערכת אינטגרלית, מערכת אנלוגית, שהכל קשור זה לזה בצורה מאוד מדויקת, כמו בגוף שלנו. אם גוף הבריא, אז הכל מסודר והכל מתפקד בצורה מאוד מדויקת, הדדית כזאת, בחוקיות. ואנחנו את החוקים האלה ממש הורסים בהתנהגות שלנו. ולכן, ולא יודעים איך לסדר. נגיד, עכשיו אנחנו הגענו למצב שאנחנו רואים שהמערכת שבנינו, מערכת הכלכלה, הפיננסית, כל מה שקשור, אנחנו רואים שהיא לא עובדת. אבל אנחנו לא יודעים איך לסדר. אתה רואה, לפי איך שהם כבר נמצאים בזה כמה עשרות שנים, נמצאים בבלבול הזה. זה משנות ה-70 של מאה הקודם נמשך. זה נראה לנו רק בזמן האחרון שמדברים על זה. אבל בעצם בעיה הזאת התחילו לגלות משנות ה-70. ואנחנו לא יודעים איך לצאת. חומת הקבלה מסבירה. מסבירה איך לחנך את הילדים שלא יהיו לנו מסכנים ובאמת כאלו. ואיך אנחנו צריכים לבנות בית, משפחה, את עצמנו, כלפי העולם. והעיקר מכוון אותנו כולנו לאיזון עם הטבע, שאז אנחנו נהיה מסודרים נכון בעולם הזה, וגם מתוך זה מעלה אותנו, זאת אומרת, עוזרת לנו לגלות איך אנחנו עוברים את המחסום. את המחסום. זאת אומרת, שאנחנו נגלה באמת כל הכוחות שעומדים אחרי הטבע. שאנחנו עכשיו, מה שאנחנו רואים, אנחנו לא יודעים איך הם מנהלים אותנו. אני לא יודע מה אני ארצה, מה אני אחשוב בעוד רגע, אני לא יודע מה בעוד רגע יקרה בעולם, אבל כל הדברים האלו הם כבר נמצאים, הם רק מתפתחים לפנינו, כמו בסרט. אז חוכמת הקבלה עוזרת לנו לעלות נפשית, פנימית, רגשית, לדרגת הכוחות האלו שאני אדע התפתחות שלהם. ואני אז אזרום יחד איתם. ומתוך זה אני בעצם אכנס לחיים רגועים, מאוזנים. בעצם להגיע לאיזון, למאוסטז עם הטבע, זה מטרת חוכמת הקבלה. בזה, היא מביאה אותנו לזה. לכן היא מתגלה, ו... זה מה שאנחנו משתדלים להפיץ, רק לא בשם חומת הקבלה, אלא בשם, בכל מיני שמות אחרות, כדי לא לדחות את האנשים מזה. אבל יצטרכו לגלות את זה בכל זאת, כולם. כן.
כן, שאלה הבאה מאיפה? בואו ניתן פה לגברת, ליד המצלמה, כן, כן, פה. תשאירי את היד רק באוויר, שהוא יראה לאן להגיש את המיקרופון. כן, בבקשה. תצמידי רק את המיקרופון.
אוקיי. שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול, כי אני אמא אישי, יש לי שלושה בנים, והרבה הרבה שנים אני ממש לא שם לב על מה שקורה בעולם, וכל כך הרבה בעיות שזה רשימה אינסוף של דברים שקורים. התחלתי להסתכל על מה שקורה, כי אני... מסתכלת על מערכת החינוך ובית הספר, ואני מסתכל על מה שקורה בחול ומה הסוציולוגים, פרופסורים מדברים על זה, על שאנחנו צריכים להגיע לאולי תפיסה אחרת של מערכת החינוך, להסתכל על זה בצורה אחרת כמו יותר הוליסטי. ומה אתה אומר על הנושא הזה לגבי חינוך?
כבר דיברתי הרבה פעמים על זה. מערכת החינוך היא... אין בכלל מערכת החינוך. ובאף מקום בעצם לא מחנכים את האדם. נותנים לו השכלה, אבל לא חינוך. ילד בא, שב, תלמד. זה א', ב', ג' וכו'. זה אחד פלוס אחד ועוד. וכן הלאה וכן הלאה. לומדים קרוא, כתוב, גיאוגרפיה, היסטוריה וכו' וכו'. זה מה שאנחנו נותנים לילדים. החינוך בעצמו הוא גם בצורה מאוד מיושנת, שפעם לקחו אנשים מהכפר ורצו לעשות מהם פועלים, אז לימדו אותם קרוא וכתוב, כמה שם, טבלת הכפל, ושיהיו מסוגלים להיות ליד איזו מחרטה ולעבוד כך. מזה באה כל המערכת של בתי ספר, וכך היא לא השתתה. והיא בכלל לא באה לחנך את האנשים, רק לתת להם השכלה קצת, וזהו. ואנחנו גם דורשים מהם את זה. תראי, הם צריכים לעבור בחינות ומעלה. שום דבר חוץ מזה. איך לבנות אדם, אנחנו לא דואגים. איך הוא יענה על שאלות מהותיות שלו בחיים, בשביל מה ולמה ומה כדאי ומה לא, איך לבנות אותו כאדם, איזה דוגמאות לתת לו, שאנחנו לומדים שבבחירה החופשית, סך הכל, האדם לומד רק מהסביבה, הוא תוצאה מהסביבה, כמו ממש פרי תוצאה מהסביבה. אז איזה סביבה אנחנו מארגנים בשבילו, שהוא יצא משם כמו ממש מהתנור, מוכן. אין, אנחנו לא דואגים לזה בכלל, אף פעם. אין לנו מערכת כזאת, ואין לנו מחנכים, יש לנו מורים. וזו בעיה גדולה מאוד, שהיום אנחנו רואים, מה יש לו מזה שהוא יודע כל מיני דברים גם כן במקצוע הצר שלו, אבל הוא לא יודע איך להתמודד עם החיים, עם עצמו, עם האנשים, לא יודע, אין לו ערכים. זה לגמרי, אנחנו לא יודעים אפילו מה זה המקצוע הזה, להיות אדם. וזה מה שאנחנו בעצם מקבלים היום, וזה מה שאומרת חוכמת הקבלה, שאנחנו צריכים עכשיו דווקא, שאנחנו מגיעים למשבר כזה גדול, אז הוא מזמין מאיתנו לחשוב על חינוך, חינוך האינטגרלי, כי אין לנו ברירה. אם אנחנו לא נבנה את האדם בצורה שהוא ידע להתקשר לכל העולם, הוא לא יצליח. היום כבר אנחנו מתקרבים לזה. ולכן הוא צריך לדעת, הוא צריך להרגיש מערכת שקושרת את כולם יחד. למה לא מצליחים, נגיד, אותם בני אדם שנמצאים במסחר בינלאומי, בפיננסים, בכלכלה, בחברות בינלאומיות, בתעשייה או משהו? למה לא מצליחים? מפני שהם לא יודעים חוקי מערכת האינטגרלית. זה חוקים אחרים לגמרי. כי במערכת האינטגרלית, אם יש לך מערכת, היא כולה עגולה, וכולם תלויים בכולם. ואם יש איזשהו שינוי באיזשהו מצב, במקום, זה משפיע על כל המערכת. ואז אם יש כמה שינויים בכמה מקומות, הם משפיעים, וכל המערכת נמצאת באיזה זעזוע. ואנחנו לא יודעים לחשב את הדברים האלה. וזה מאוד קשה. אני למדתי את זה קצת, וזה לא קצת, זה מקצוע שלי. הראשון, אבל זה מאוד קשה. אז מה אני רוצה להגיד, שהיום בלי הידיעת המערכת כללית כזאת שלנו, של כל האנושות, אנחנו לא נדע איך להפעיל אותה. ולכן אנחנו נמצאים במשבר עד היום, כבר שנים מדברים מה לעשות כך או כך, ואין להם תשובה, ולא יהיה. אז מי שיודע להרגיש את המערכת הזאת זה דווקא האדם החדש הזה, שאותו צריכים לחנך. זה אי אפשר עם הצורה האגואיסטית הצרה, רק לעצמי, רק לנצל זולת. בצורה כזאת, אם אני לא יכול לחיות במערכת שכולם קשורים זה בזה, אני לא יכול לראות את זה, לכן הם לא רואים פתרון. כל אלו פיננסיסטים ומומחים בכלכלה וכל. אנחנו גם באותה מערכת עצמה של החינוך ומשפחה ומדינה ובסוציום, אנחנו נמצאים באותם הבעיות. מסתכלים על החיים כרגיל, כמו קודם, דרך משקפיים של איזשהו אינטרס הצר שלי. ובזה, ולכן לא יכולים להצליח.
את רוצה להוסיף משהו? עוד רגע נעבור אליך, בבקשה. כן, דברי רק לתוך המיקרופון.
סליחה שאני עוד פעם נוסיף, אני לא רוצה לתפוס מקום שמישהו. אני רק רציתי להגיד שכאילו גם בתוך המערכת היום של החינוך, אני רואה הכל זה פשוט עוד מפעל תעשייתי של כסף. עם כל ה... נגיד כל ה... איך קוראים לי? אינסטיטוטס. איך אומרים את זה?
מכונים.
מכונים, שמייצרים כל פעם מבחנים חדשים, והם עושים המון המון כסף מזה, וכל הספרים. אני אישי, הילדים משתמשים אולי ברווח במה שהם קונים.
זה נכון, גברת. תראי, אם אנחנו מדברים על מערכת אגואיסטית, אז גם מהבריאות, גם מהחינוך, גם מכל דבר שאנחנו בונים, יוצא בסופו של דבר רווח למישהו ולא יותר.
כואב הלב.
כן.
בואי, תעביר את המיקרופון בבקשה לאדון לידך. אתה רצית לשאול, נכון? בבקשה.
אני אשאל שאלה קצרה.
רק למיקרופון.
מה הם בתי ערבות ומה הקשר שלהם לקבלה?
בבקשה. חוכמת הקבלה מדברת על מהות האדם מעל החיים, שמסבירה היא שסך הכל מה שאנחנו מרגישים בחיים שלנו זה חלק קטן מהמציאות, חלק מאוד מקולקל מהמציאות, שמאוד מוגבל, ואיך לפתוח את המציאות האמיתית. לפתוח מציאות האמיתית זה אפשר אם אנחנו יוצאים מעצמנו החוצה. אני, אם נמצא בתוכי, כן, נמצא בתוכי, אז אני סך הכל ואני כאן, אני מרגיש העולם, העולם הזה, העולם שלי. זהו, מרגיש אותו בלבד, ואני סגור בו. מה זאת אומרת, אני סגור? אני מרגיש מה שאני תופס בראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, בחמישה חושים. ולא יותר. חוץ מזה קיים עולם גדול מאוד, נסתר ממני, זאת אומרת, אני חי עד שהבהמה שלי חיה. אני חי בתוך הבהמה, אני חי חיים של הבהמה, כן? מה שהיא מרגישה, מה שהיא מביאה לי למודעות שלי, זה החיים שלי. לא. עכשיו, חוץ מזה, קיימת מציאות אחרת. אני לא יודע על זה, רק מספרים לי מקובלים. להאמין להם או לא להאמין להם, זאת שאלה. אבל מספרים שישנה מציאות אחרת, ושאני יכול להגיע למצב שאני ארגיש את המציאות הזאת. הם מסבירים לי שמה שאני, מה שמגביל אותי, מגביל אותי כוח הקבלה. שאני מושך הכל לעצמי בצורה אינסטינקטיבית. אני לא מסוגל אחרת. אני כל הזמן רק לעצמי מושך. ואני לא מרגיש שום דבר מה שלא נכנס לתוך האגו שלי, לתוך רצון לקבל שלי. אני מרגיש תמיד ממה אני יכול להרוויח, או ממה אני יכול להפסיד. או לטובתי, או שאני מפחד ממשהו. רק דברים האלה אני מזהה בכלל שקורים. יש עוד הרבה דברים שקורים סביבי, נמצאים, אבל אני לא מזהה אותם. הרצון לקבל שלי זה כמו רשת שתופסת, אז הוא תופס רק מה שלטובתו או נגדו. איך אני יוכל לקלוט מציאות שלא תלויה בי, כמו שהיא בעצמה, בצורה אובייקטיבית. אז אומרים, אפשרי זה לעשות, אם אתה עובר מכוח הקבלה לכוח השפעה. כלפינו זה נקרא כוח השפעה. שאני יוצא, מתנגד לכוח הקבלה שלי, ויוצא החוצה. שאני יוצא להרגשת החיים שנמצאים מחוץ לגוף שלי, מחוץ לאינטרס שלי. איך אני יכול לעשות? אם אני בונה קבוצה. אז בקבוצה אני יכול להתאמן, לעשות כל מיני תרגולים, שאז בקבוצה אני יכול להגיע למצב שבאמת אני בונה שם יחס שלי של ההשפעה. ואז בכוח הזה, בכוח ההשפעה החדש הזה, אני מתחיל להרגיש העולם מחוץ לי, שהוא נקרא אז העולם העליון. כל הטכניקה איך לעבור להרגיש רק בחמישה חושים, דרך אגב הם לא נעלמים, הבהמה שלי נשארת, הגוף שלי נשאר, אלא איך לרכוש עוד תפיסת העולם מחוץ לי, לא תלוי בי, איך שהוא באמת נמצא כאן, וכאן הוא נמצא, רק אני לא מזהה אותו. הוא לא נמצא, הוא לא נתפס בחושים שלי, הוא עובר דרכי. אז איך אני מגיע לבניית המציאות הזאת, לתפיסת המציאות הזאת, זה בדיוק חוכמת הקבלה, חוכמה איך לקבל את המציאות הנוספת. ואם אתה מקבל את המציאות הנוספת, אז אתה יכול אחר כך אפילו לעזוב את המציאות הזאת, העולם הזה שאתה מרגיש בגוף שלך, כן? וגוף מת, ואתה ממשיך לחיות בחמישה חושים הנוספים האלה שקנית, זה נקרא כלי של נשמה, ואתה ממשיך. זאת אומרת, עולמך תראה בחייך, כמו שכבר אמרתי, זה המטרה שלנו, להגיע למציאות הנצחית, לפני שאנחנו נפטרים מהמציאות הנוכחית. זה מדובר על חומת הקבלה. מי לומד את זה? אז אותם אנשים שרוצים, זה נקרא שיש להם רצון, נקודה שבלב. אם יש להם כזה רצון, אז מגיעים בסופו של דבר לחומת הקבלה, ומשקיעים, צריכים להשקיע הרבה כוח, אבל הרצון הזה דוחף אותם, ואז הם רוכשים את ההשגה הזאת. מגלים את הנסתר, מה שנקרא. אנשים אחרים, שהם לא מרגישים את הנקודה שבלב, אין להם דחף, אין להם לחץ, הם מרגישים פשוט רע בעולם. אין? מה לעשות להם? בפרט שאנחנו עכשיו, אנחנו מדברים על זמננו, שמרגישים משבר, מרגישים חוסר אונים, שום דבר לא מסתדר, גירושין, ילדים עזבים, גם כן תראה כמה יהיו מובטלים, עכשיו כבר מתחיל להיות גם אצלנו בארץ, ועוד ועוד ועוד. אם אנחנו מדברים שכל זה קורה מפני שאנחנו לא נמצאים באיזון עם הטבע, כן? באיזון עם הטבע, הם צריכים לדעת מה חוקי הטבע האינטגרלי, מה חוקי הטבע העליון, כדי רק להתאים את עצמנו בחיים האלו, לא לצאת למשהו, אין להם דחף, כן? אבל איך לארגן את החיים האלו בהתאם לטבע האינטגרלי העליון. אז בשבילם חוכמת הקבלה היא מסבירה את זה בצורה נמוכה יותר, בלי השגות, נשמות, ספירות, פרצופים, שם כל מיני, בלי הטכניקה הזאת גדולה, בלי לשנות את עצמם כל כך, חוץ מאיך איך לארגן הסביבה, הסוציום, לארגן אותו נכון, שהוא יהיה בהתאמה להטבע. זאת אומרת, ברמה הגשמית. היחס של חוכמת הקבלה לאנשים הרגילים האלו, בלי נקודה שבלב לעזור להם לארגן את החיים שלהם בצורה יפה, טובה, נורמלית, עד שלא יהיה להם נקודות שבלב, כי נקודות שבלב הן צריכות להתעורר בכל אחד, אבל עד שאין להם דחף למשהו יותר גבוה, אז השיטה הזאת בשבילם נקראת שיטת הערבות. זה ההבדל בין ערבות לחומת הקבלה. אנחנו צריכים לעצמנו, או לאלו שרוצים להשיג את הנשמה, להביא שיטת הקבלה, ולאלו ששואלים רק על איך אני מסתדר בחיים האלו, עזוב אותי מכל הדבר החוכמות האחרות, אז אנחנו מביאים להם ערבות. זה כמו שיש מתמטיקה גבוהה ורגילה. אז מתמטיקה רגילה, כולם צריכים לדעת חשבונות, פלוס מינוס וכן הלאה, ומתמטיקה גבוהה רק למומחים שצריכים... דוגמה מהותית
במה?
דוגמה מהותית לערבות. אנחנו צריכים לפתוח בכל בתי ספר עוד מקצוע, להיות אדם, כמו שדיברנו על זה, זה נקרא ערבות. ערבות זה שאנחנו לומדים, שאנחנו קשורים כולנו יחד. כל האנושות עכשיו הופכת להיות תלויה וקשורה זה בזה. אנחנו צריכים ללמד את זה לבני אדם, לילדים, ואנחנו צריכים ללמד את זה גם כן לילדים הגדולים, כמונו. כי בלי זה אנחנו לא נצא מהמשבר, אנחנו נאכל זה את זה. החיים מחייבים אותנו בזה. כל הכלכלה, הטכנולוגיה, המסחר, כל הקשרים שלנו, הם מחייבים אותנו להיות קשורים, אבל נפשית אנחנו לא מוכנים לזה. וזו הבעיה. בעיה אנתרופולוגית, הבעיה של האדם, שאנחנו לא מוכנים לקשר שהחיים, החברה, הפיננסים, כלכלה, מסחר, תעשייה, דורשים מאיתנו. לכן אתה רואה מה קורה לך במשבר בשוק המשותף באירופה. זה בגלל שהם נפשית לא מוכנים להתחבר. והם מדברים על זה, הם מבינים כבר את זה. רק אין להם שיטת התיקון. אבל בעיה כבר, אפשר להגיד, מבוררת.
מה קורה באינטרנט? יש שאלות?
כן, ערב טוב, יש שאלות מהעולם ומהארץ, מהדרום, מהצפון. שאלה מעניינת, שרית מקריית טבעון שואלת, מהי הסיבה שאנו כבני אדם כל כך פוחדים משינוי? לפעמים, למרות שרע לנו מאוד במצב מסוים, קשה לנו מאוד לעשות צעד ולשנות את המצב. אפילו שאנו יודעים כי במצב אחר יהיה לנו יותר טוב. אם כן, מהי הסיבה? איך אנחנו יכולים לצאת מן הפחד הזה? לקראת שינוי.
האדם מפחד משינויים, מפני שאין לו תומכים. בדרך כלל אנחנו עושים שינויים גדולים מאוד, עד מאוד. אם יש לנו עוד חברים, אם יש לנו עוד סביבה, שאני יכול לסמוך עליה, שיש לי יחד עם הסביבה איזשהו רצון משותף, מחשבה משותפת, אז אני לא מפחד. אדם לבד הוא תמיד מפחד משינויים, כי רק מאין ברירה, מהכרחיות מאוד גדולה, הוא מסכים לזה. זה הטבע שלנו, אין כאן גיבור ופחדן. אנחנו בנויים בצורה כזאת שבלי תמיכה חיצונית של הסביבה אנחנו לא מסוגלים לכלום. אם אתה תזרוק איזשהו אדם בג'ונגל, בשדה, ביער, לבד, אפילו שאין לו שם חיות רעות או משהו, אתה תראה עד כמה שהוא נמצא ממש בחוסר אונים. לא בגלל שלא יודע להסתדר שם במקום, אלא אנחנו מלכתחילה בנויים במבנה הפנימי שלנו כחיות חברתיות. אנחנו צריכים להקה, אנחנו צריכים חברה, העם, המדינה, המסגרת שאני בתוכה יכול לפעול. בלי זה לא. יש על זה הרבה חומר, זה לא שייך אפילו לקבלה. לא. גם כן בחומת הקבלה, שאנחנו מגיעים, אז תנאי הראשון, שאני חייב להיכנס לקבוצה. כי אם אנחנו מדברים על השינויים, על ההחלטות שאדם צריך לקבל לעצמו, זה רק כשהוא נמצא בסביבה. לא. ואי אפשר לקפוץ מעל הסביבה. הוא תמיד בסופו של דבר יהיה באותו הגובה כמו הסביבה. לכן כל פעם אנחנו צריכים לבחור סביבה יותר טובה או לקדם את הסביבה שלנו כדי להתקדם בעצמנו. וזה שיהיה גם כן לחינוך, שבעצם סך הכל חייבים אנחנו להגיע למצב שהציונים אנחנו לא צריכים לתת לילדים נגיד בבית ספר, אלא לקבוצה. הקבוצה היא כבר סוחבת כל אחד ואחד שבתוכה. נו, יש בזה מה לדבר אליו.
כן, מי רוצה לשאול פה בבקשה? תשאיר רק את היד באוויר, כי אחרת לא תקבל מיקרופון. יופי, תודה.
סליחה שזה יותר אישי, אתה כמבין היטב בחוכמת הקבלה, במה חייך שונים מאנשים שלא מבינים את הקבלה, או שלא למדו קבלה, או האם אתה, כדי שחייך יהיו שונים, גם אלה שמסביבך צריכים ללמוד קבלה?
לא, אין כפייה ברוחניות, ולכן אני ודאי שלא מחייב אף אחד ללימודים, ואף פעם לא משכתי תלמידים. הם באו ממש אפילו נגד הרצון שלי, היו לי תוכניות אחרות, ולא להרכיב קבוצה. אני חשבתי לשבת ולכתוב ספרים שלמדתי ואספתי הרבה חומר עם המורה שלי אחרי שהוא נפטר, ואני בעצמי לא חשבתי ללמד ולארגן את הארגון הזה הגדול. גם לקרובים שלי, זאת אומרת גם לילדים שלי, אמנם שהם התחנכו בבית שכולו היה ליד המורה שלי, ולכן ודאי שהם ספגו את זה, אין ברירה. הבן שלי, למרות שהוא גמר כל המסלול החרדי, אנחנו היינו, אז חיינו בבני ברק, הוא בכל זאת לומד קבלה ונמצא איתנו ומשתתף בכל השיעורים. בת הגדולה, היא לא רוצה. דוגמה, זהו, היא לא רוצה. היא דוקטור בגנטיקה וביולוגיה, ומוצא בזה את כל החיים. מה שאני מוצא בקבלה, היא מוצא שם במקצוע שלה. זהו, מאוד אוהבת את זה וזהו. הבת הקטנה היא כן, דווקא הלכה ללמוד פילוסופיה וקבלה באוניברסיטה, והיום היא עובדת, כבר מזמן, עובדת במערכת שלנו. מאוד מסורה לזה. כל התלמידים שלי יכולים להגיד. אז יש ויש, זאת אומרת, יש לך דוגמה. ואני לא משכתי אותם, לא משכתי לגמרי. כי זה אי אפשר. באים אנשים והולכים אנשים בצורה מאוד חופשית. מה שעשה לי, נו, ודאי שזה שינוי, אצלי זה היה שינוי לכל החיים. אבל אני לא דוגמה. כי אני הגעתי למורה שלי וממש נדבקתי אליו. זה היה בשנת 1979. הייתי בן 33, עדיין בכוח צעיר. וראיתי שאין לי ממי עוד לקבל. עברתי הרבה ידיים. הייתי בהרבה מקומות לפני זה. אצל אלו שקוראים לעצמם מקובלים, וכן מקובלים אבל לא יודעים ללמד, ולכל מיני, עד שמצאתי אותו. וכשמצאתי היה לי ברור שאני עוזב את הכל, מתפרנס רק כדי להתפרנס, ככה לפרנס משפחה וזהו. ואז עברתי מרחובות, עיר הקודש, לבני ברק. הייתי גר כאן, הייתי גר במשה מזרחי ברחוב, אחר כך בטרייבס ליד הסטדיון, אחר כך באזור, איך קוראים לו, ליד שעריים שם. רחוב התקווה זה היה פעם, אזור דתי שם. כן, ברחוב עזרא, בסביבות עזרא, כן, ליד עזרא. וזהו, הייתי מכיר רחובות טוב מאוד. היום אני לא מכיר אותו. באמת, השתנה מאוד. ואז עברתי לבני ברק, וודאי שכל החיים השתנו. אבל חוכמת הקבלה בעצם לא דורשת זאת. לא דורשת, אלא אני כחוקר, כמדען לפי האופי, כאדם שאם הוא לוקח משהו, ובאמת זה חיפשתי כל החיים, גם כל החיים שלי הקודמים בעצם חיפשתי את את התשובות למהות החיים, לזה דווקא למדתי באוניברסיטה, ביוקיברנטיקה, והייתי נמשך לזה. לכן כשהגעתי אליו, אז היה לי ברור שאני הולך אליו ללמוד, וזה העיקר. כל היתר זה רק מלווה. אבל יש ויש, יש לי היום, יש לנו מאות אלפי תלמידים, ממש, עד 2 מיליון בכל העולם, וכל אחד במידה שלו איכשהו בוחר. אז, אבל חוכמת הקבלה, שוב, אני רוצה להגיד שהיא לכל אחד. כל אחד בכמה שהוא רוצה, היום, אחרי שזה נפתח לכולם, מפני שהעולם התחיל להיכנס לשלב האחרון של ההתפתחות שלו הגשמית, כדי, אחרון זה לא שסוף העולם, אלא שנפתח גם כן העולם הרוחני, מערכת הרוחנית. הרוחנית זה נקרא שמנהלת אותנו, בסך הכל. זה לא, זה כוחות שמנהלים אותנו. זה נקרא רוחנית. אז מותר לכולם להתעניין בזה. אז כל אחד בוחר מהערבות, שבאמת זה היום מתחיל להיות נחוץ לכולם, וזה קודם כל אנחנו מפיצים, עד חוכמת הקבלה הגבוהה.
בבקשה. כן, הגברת שם בבקשה.
שלום.
אם תוכלי לקום, אז יוכלו התרמים לראות אותך בקלות. תודה.
שלום.
יש את האני, ויש את העולם, ויש מציאות.
ואין שום דבר חוץ מזה.
כן, אבל יש גם מציאות של העולם הערבי, מה שקורה לנו אצל השכנים, ויש את הפצצת הצום, את האיום האיראני, ויש גם סברה שאומרת שב-21-12 העולם נגמר.
21-12?
2012.
שעה 12.
יכול להיות.
הוא מדייק.
אז אני רוצה...
כל פעם מזיזים לתאריך, זה אני לא...
בוא נסגור על חודש 12-2012.
נו.
השאלה שלי אם בקבלה גם רשום משהו בעניין הזה, כי אתה טוען שיגיע סוף העולם אולי הגשמי.
לא, סוף העולם, סוף התפיסת העולם הישנה.
תפיסת העולם הגשמית, זאת אומרת שיכול להיות שבאמת יגיע גוג ומגוג, ואנחנו כולנו נהיה רוחניים עד אז.
לא, גוג ומגוג כבר מזמן היה ונמצא, גוג ומגוג זה מלחמות... בין הכוחות שבעולם. אנחנו נמצאים גם כן עכשיו במלחמות גוג ומגוג. זה התחיל מלפני כמה מאות שנה.
זה לא עכשיו.
גם עכשיו. גם עכשיו. עכשיו, בקשר לאיום איראני, אני אומר לכם, תשנו בשקט. שום דבר לא יקרה. אני אומר לכם.
זה לא רק האיום האיראני, זה גם בשכנים פה.
מה שם?
השכנים
פה.
מה השכנים? זה בסדר גמור.
לא, אמרת, אתה יודע.
תראו, הכל תלוי בנו, האמת. לא, אני מקבל את השאלות האלה ברצינות. אנחנו נמצאים באמת במצב לא נעים, והייתי אומר מסוכן. באמת, אם אנחנו בודקים את עצמנו, אז בכלל הכל נס, איך שאנחנו חיים. אז בוא נראה כך. הכל קורה מתוך אי-איזון בינינו להטבע. בסך הכל הטבע, דרך אגב, בגימטרי אלוקים, שזה כוח העליון, סך הכל הכללי שמנהל אותנו ומחזיק כל המערכת באיזון, אז אנחנו גורמים אי-איזון. אנחנו אוכלים את הטבע. אנחנו בצורה אגואיסטית שחיים, אסור לנו לחיות יותר ממה שאנחנו צריכים. תראי מה שקורה בעולם. אנחנו צריכים לחיות בעולם הגשמי בצורה מאוזנת. מאוזנת אומרת חוכמת הקבלה, כל אחד צריך לקבל מהחיים שלו כמה שמגיע לו כדי להתקיים. להתקיים נורמלי. זאת אומרת, דירה, מזון, בריאות, פנסיה, חופש, אבל נורמלי. בלי כל האובר. זה מה שאנחנו חייבים. באמת חייבים, כבני אדם, כגוף שלי דורש את זה, ואני דורש את זה בצורה הגשמית. מעבר לזה לא. אם אנחנו מתחילים לצרוך מעבר לזה, אנחנו פשוט, איך להגיד, הכל מוצצים מעט מתוך האדמה. אנחנו בזה מרקנים את כל האוצרות האדמה, ולא משאירים שום דבר לילדים שלנו, לנכדים בטוח. ואז מה שקורה עכשיו במציאות, שאנחנו עכשיו נראה מאות אלפי אנשים, עד חצי מיליארד ויותר, ומובטלים. מובטלים. ואז אומרת חוכמת הקבלה, זה בכוונה, מפני שאנחנו לא יודעים לסדר את הדברים האלה בעצמנו. האדם לא נולד כדי לעבוד. כדי לעבוד וסך הכל, תראו מה שאנחנו גורמים בעולם. אנחנו מרקנים כל הכדור הארץ, מכל האוצרות שלו, אחר כך אנחנו זורקים כל הזה ולזה, משנים בזה אקלים, תראו מה שקורה, ורק התחלה, ויהיו עוד בעיות עם האקלים, כמו שאנחנו רואים השנה, זה רק התחלה, וזה מדענים אומרים, וזה תוצאה מה... נו, לא ניכנס לזה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה איזון, והוא תלוי באדם. והאיזון הזה הוא פועל גם בדרגת דומם, כמו אקלים, כן? וצומח, וחי, וגם בדרגה האנושית המדבר. והאיזון הזה תלוי רק באדם שבעולם הזה, ותלוי רק ביהודים, רק בישראל. ולכן אנטישמים צודקים בזה שאנחנו אשמים במה שקורה בעולם. הם בתת הכרה מרגישים בצורה אינסטינקטיבית שבאמת המפתח אצלנו, ואנחנו צריכים לגרום לאיזון העולם. אז אין לנו מה לפחד, כי הפתרון הוא בידינו. אלה צריכים לקחת את הפתרון, וכמה שאפשר, גם בעצמנו, לסדר את עצמנו לפי המערכת האינטגרלית, הדדית, יפה, להיות כל ישראל חברים, כי יש אחד בלב אחד, וגם להיות אור לגויים, גם להראות להם את את המהות המצווה, ואהבת לרעך כמוך, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שזה כולל את כל היתר הדברים. אנחנו לא צריכים שום דבר לקיים אם אנחנו מקיימים ואהבת לרעך כמוך. זהו. אז זה חסר, ובזה אנחנו נגיע לאיזון ולשלום, וכל האלו השכנים שלנו, כמו שכתוב בישעיהו הנביא, הם ייקחו אותנו על כתפיהם לירושלים, להר הבית, לבנות בית המקדש.
שם את המיקרופון בבקשה. בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב. קודם אני רוצה להגיד לך, אנחנו, אני ומשפחתי, אנחנו מאוד מעריכים ומאוד אוהבים אותך על זה, על כל מה שאתה עושה.
תודה.
אנחנו עוקבים אחרי השיעורים שנים רבות. אני אדם סב לשמונה נכדים ושלושה ילדים, ואני מנכ"ל חברה של מועסקים של איזה 1,500 איש, ואני גם עברתי את המסלול הזה של ברית המועצות וזה לפני 35 שנים, ואז הגעתי עד אלון. והיום באמת השאיפה ללמוד כמה שיותר חוכמת קבלה. אני לומד ממך המון. במקביל אני לומד גם מהמקובלים בירושלים. וכשאני מסתכל מזווית בצד, אני שואל את עצמי, איזה יופי שאנחנו כבר מתחילים להשפיע לכל העולם בנושא רוחניות. אבל מצד שני, אגיד לך בכנות, מאוד מפריע לי שאין איזשהו איחוד בינינו, בין הזרמים השונים. השאלה שלי, ושאלה היא שאלה כנה, מה אפשר לעשות כדי באמת לבוא לאחד את השורות? כי אני אדם שמאמין בייחודה שורות בין היהודים במדינת ישראל.
אני מבין אותך. להגיד לך כך, מצד אחד כתוב, וזה נכון, יש הרבה דרכים למקום. כי כמו שהאנשים לא שווים, גם כל אחד צריך גישה אחרת. אתה לא תכניס כולם לאוניברסיטה אחת, למקצוע אחד. אלה יש הרבה, וצריך להיות באמת כך, מבחר. אני לא מן הסתם אמרתי שאני עברתי הרבה ידיים לפני שנדבקתי למורה שלי. אז היו הרבה מקובלים, גם ברמלה, גם בבא סאלי, וגם בירושלים כמה מקובלים, וגם ברחובות אפילו, היה רב מחפו. ועוד ועוד. אלה כל אחד מדבר וכל אחד מסביר, כל אחד מתוך הנשמה שלו, מתוך הגישה שלו, פותח. הם כולם היו בעולם האמת. כולם הרגישו אותו דבר. כל אחד הבהיר את זה בצורה אחרת. ואני נדבקתי להסבר של הרבש, ולכן נעצרתי אצלו. ולפני זה לא יכולתי להישאר אצל האחרים. לכן גם היום, אפילו בין התלמידים שלי, אני מזהה שאולי הוא היה יכול להיות מתאים יותר לכיוון זה, והוא לשיטה הזאת. ואני לא אומר להם, לפעמים אומר, אבל הם יודעים שהם יודעים שהם יכולים לצאת ולהיכנס, איך שחופשי. אני לא יודע, פעם חשבתי גם כן שאולי להתחבר זה טוב, אבל במשך הזמן אני רואה שלא כל כך. זה קורה גם ביניהם, חוץ מזה שהשיטה שלנו היא מאוד מאוד כאילו לא רגילה, כי אנחנו פורצים את הכל, אנחנו פונים לחילונים, אנחנו פונים לאומות העולם, אנחנו פתוחים לכולם ללא שום תנאים. ודבר כזה הוא לא מקובל על הרבה אלה שלומדים קבלה. אני יודע שיחד איתנו, שאנחנו לומדים, נמצאים יחד איתנו המון אנשים, מחוגים חרדים מאוד ועד הקצה השני, מחוץ לישראל. והם לא שייכים לנו. לומדים בשקט, שומעים. כי יש כל מיני חשבונות, גם כן, להתקשר או לא יחד. להתקשר זה נקרא כל אחד יצטרך לוותר על משהו. אם תשאל אותי, אני לא יוכל לוותר על כלום.
שם בסוף, בשורה האחרונה. בבקשה.
ערב טוב, שמי כוחי, ואני רוצה לשאול שאלה מהכיוון החינוכי. אני מורה בתיכון כבר הרבה שנים, ואני מחוברת לחוכמת הקבלה כבר 4.5 שנים, ואני נורא מאמינה בדרך. וכשאני מביאה את זה לחדר מורים, אז תמיד התגובה היא, את והקבלה שלך, אל תתחילי, עוד פעם זה וכאלה. בשנה האחרונה אני מתחילה להרגיש שיש התעוררות, אני לא מוותרת. כשמזכירים את המילה ערבות, זה בסדר, זה כבר לא קבלה, זה יותר... ואני מרגישה שיש איזושהי התעוררות, ואנשים מתחילים לשאול שאלות. ואני מוצאת את עצמי מרצה במרכאות, מסבירה, עברתי שני קמפוסים, את כל מה שאני יודעת, את כל מה שהפנמתי. השאלה שלי, אני כן בקטנה מתחילה להעביר איזה שהם סדנאות ויותר ככה בחדר מורים. מה היית ממליץ מבחינת הדגש, על מה לשים את הדגש כדי לחבר אנשים שהם לא קרובים לדת והם במערכת החינוך? אני מרגישה שהם חייבים להפנים את כל התכנים מול התלמידים, כי מהניסיון שלי, אני כבר 19 שנים מורה, תלמידים בתיכון מחפשים תשובות, ואני מרגישה שאני שיעורים שלמים, במקום להגיש לבגרות, אני עושה כזה פאוז ומתחילה ככה לדבר איתם על ערך האדם וכאלה. מה אתה היית ממליץ לשים דגש מבחינת להביא את כל זה למערכת החינוך למורים?
תראי, אנחנו, בטח שאת מכירה, יש לנו ערכת חינוך לילדים. אנחנו עכשיו עושים ערכת חינוך לאנשים מבוגרים. צריכים לסיים אותה מתי?
בחודשים הקרובים, חודשיים שלושה.
כן, בערך. לא בערך, אני אגיד לך. אני צריך להיות באמצע מאי באום, ואז לשם אנחנו מכינים. כי אנחנו נמצאים איתם בקשרים, בהתכתבות והכל, מוסרים לשם חומר החינוך, דווקא מתקבל בברכה, ומאוד מאוד יפה. ומתחילים כבר לדרוש מאיתנו, עד כדי כך. אז אנחנו הבטחנו להם שתוך כמה חודשים מסיימים. אני צריך להיות שם באמצע מאי. נקווה ואנחנו עושים את זה קודם כל בעברית, נכון? ואחר כך מתרגמים את זה ליתר השפות. אז תקבלי.
אולי הייתי מבקש פה, אולי גלעד, שנמצא פה במקרה בקהל, ומפתח את התחום כן. הזה בארגון שלנו.
מה, אתה לא...
גלעד, אולי תוכל להוסיף כמה...
אולי תקום.
גלעד שדמון. מי שלא מכיר, זהו גלעד שדמון. היום אני רואה שהוא יושב בקהל בכיוון שההורים שלו יושבים לצידו, אבא ואמא, ברוכים הבאים. אז הוא בא לכבד את הוריו, וגלעד הוא משמש כראש תחום חינוך המבוגרים בארגון שלנו ובתנועת הערבות. אז גלעד, אם תוכל להוסיף, בבקשה.
כן, יש ערכת חינוך שהכנו במיוחד בשביל המורים וכל מי שרוצה צוותי החינוך, ואנחנו עכשיו מכינים גם מערכי הדרכות. העברנו בהצלחה עכשיו קורס ראשון של 10 מפגשים, של השתתפו בו כ-70 מדריכים ומורים במערכות, שחלקם גם מורים במערכות החינוך, בדיוק לפי אותה שיטה שהרב מדבר עליה, ואנחנו מתכננים לבוא לכל מי שירצה, מורים, מדריכים, בתי ספר, כל מי שירצה להזמין אותנו, מוזמן לפנות דרך הטלפון של 1-700-509-209, להזמין, לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים הרצאה, לא לילדים, אלא דווקא למורים, לצוותים, לצוותי הדרכה, אם זה בתנועות נוער, אם זה בכל מקום שהוא, ואנחנו נבוא וניתן את ההדרכה הזאת. כולל ספרים, יצא ספר מצוין, נקרא חינוך האינטגרלי, חלק א', כי יהיו לו גם המשכים, יהיו לו ספרי המשך, יש עוד גם ספרים לגיל הרך. עכשיו אנחנו בעיצומו של פיתוח של ערכת חינוך מיוחדת של, לקריאה לפי השיטה שאנחנו דוגלים בה, שבה יהיו גם דיסקים, גם עוד הרבה, בקיצור, יש עוד הרבה מוצרים שנמצאים כרגע בתהליך ייצור, וכל מי שרוצה לבוא ולהכיר את השיטה, מוזמן להזמין אותנו, אנחנו נבוא ונסביר אותה.
אני הייתי מוסיף על הדברים של גלעד, תודה, שיש 2-3 ספרים שהייתי ממליץ לקרוא, ככה כדי שבמיידי יהיה לך קצת רעיונות. אחד זה ערבות הדדית, המדריך לעולם החדש, שני זה כלכלה, באור הערבות ההדדית, ושלישי זה החינוך האינטגרלי. חלק א', הוצאנו אותו עכשיו ונוציא בהמשך נוספים. אנחנו כבר ממש מתקרבים לסיום. מי עוד רוצה לשאול ועוד לא שאל? כן, עמוד, פה הילד, ליד המצלמה. כן, הנה המיקרופון במצד הזה, בבקשה. מי אתה ומאיפה?
אני בן מלוד, והשאלה שלי זה, כשכולנו נהיה מחוברים בסוף, אז אם למשל אני אוהב איזה מישהי, זה לא יהיה נחשב לאגו שאני אוהב את עצמי?
גם המשפחה היא צריכה לעבור שינוי גדול. ובאמת לכן אנחנו עוברים משבר. כי סך הכל אנחנו צריכים, בכל דבר שאנחנו רוצים לעשות בו שינוי, אנחנו צריכים להרוס כליל הכל מה שהיה קודם. וזה מה שעכשיו האנושות עוברת. אנחנו נמצאים עכשיו בעולם שמ-60 עד 70 אחוז אנשים לא רוצים להתחתן. להביא ילדים שם בכלל. זה משבר גדול מאוד במשפחה, ואנחנו עוד נרגיש אותו משך שנים, זה רק דור הראשון, שעד כדי כך הוא ככה בזה נמצא לא מסודר. ואנחנו נגיע אחרי המשבר הזה במשפחה, וכל הבלבול שאנחנו עוברים, וחיים שלנו הלא מסודרים, במקום חיי משפחה, חיים פרעים כאלה, אנחנו נגיע למשפחה החדשה. משפחה החדשה היא שאנחנו נרגיש שאני לא מתחתן כדי להיות עם האישה, לא חסר. אני לא מתחתן כדי להביא לילדים, בשביל מה לי? אני מתחתן וחי עם אישה, כי אני בקשר איתה יכול להגיע בוויתור הדדי, ויתור מעל האגו שלי ומעל האגו שלה. אנחנו מגיעים אז לאהבה. אהבה לא גשמית, שאני מסתכל עליה, איזה יש לה עיניים ויש לה שערות. אתה מחייך אז אתה מבין, אני רואה. כן? אלה אני רואה בה יכולת להיות בשבילי בת זוג. כמו שכתוב, איש ואישה שכינה ביניהם. שכינה זה גילוי הנשמה. כי נשמה היא לא יכולה להיות באדם אחד. היא יכולה להיות רק באדם והיפוכו. וההפך, עזר כנגדו. זאת אישה. ואז אם אנחנו מתחברים יחד, בצורה מאוד מאוד ריאליסטית, זאת אומרת, בריאה, מחושבת, שאנחנו שני האגואיסטים, אלה אנחנו רוצים להתחבר כדי לבנות בינינו קשר הדדי מעל האגו שלנו. ואז אנחנו כל הזמן דואגים איך כל אחד יחשוב לטובת השני. ובזה יש לנו אז מעבדה ביתית, שאנחנו כל הזמן יכולים לפתח את עצמנו. ואז כל אחד שמפתח כוח השפעה כלפי השני, הוא מתחיל בזה להרגיש מה שקורה בינו לבין הזוג, בן זוג. ששם הוא מתחיל להרגיש את הכוח השפעה הזה, הוא מרגיש את הנשמה, הוא מרגיש את הבורא, כוח החיצון, העולם החיצון שעליו דיברנו, שבשביל זה אדם צריך לצאת מעצמו. לכן כתוב איש ואישה ושכינה ביניהם, לא באחד מהם או בשניים, רק ביניהם. וכך אנחנו נצטרך, חוץ ממשפחה, להיות קשורים יחד כולנו, גם כן שכל העולם כמשפחה אחד כתוב. באמת כך. שמעל האגו שלנו, אז מתחילים להגיע לאהבה, לאהבת הזולת. לאהוב מישהו, זה לא שאני אוהב אותה בגלל שהיא יפה. אני אוהב מישהו מפני שאני מתעלם מעל האגו שלי, מתחיל להרגיש חיסרון, רצון של הזולת של השני ולמלות אותו. זה נקרא שאני אוהב. אוהב זה נקרא שאני רוצה לתת לו מה שחסר לו. זאת אהבה. על אהבה הזאת אנחנו מדברים. אז עכשיו אנחנו יוצאים מהשבירה של אהבה גשמית, בימית, גופנית, וצריכים לעלות לאהבה הזאת. אני מקווה שעל זה שאלת.
שם שאלה, בבקשה.
שלום כבוד הרב. אני מקבוצת קריית גת. כבוד הרב, בבקשה, תסביר לי, בבקשה, איך אני צריך להתמודד עם הכוחות להתקדמות על לימוד. פשוט יש לי בעיה קצת שאני כל פעם נופל בזה.
הלימוד?
כן. לימוד, ללמוד.
כוחות ללמוד, כוחות ללמוד. אנחנו מתמודד עם הבעיה של חוסר כוחות ללמוד.
חוסר כוח ללמוד. כן. תראה, זה לכל אחד מגיע, וזה נקרא הכבדת הלב, ואין ברירה, אלא זה לא יעזוב אותך. אתה צריך לחפש תחבולות. תחבולות. אני, לפי האופי שלי, אוהב ללמוד. והחוכמה הזאת לא בשביל ללמוד, אלא בשביל לבצע פעולות בפנים. אבל את מעייף, קשה. נעלם כוח. אז אני התחלתי לכתוב. התחלתי לסדר את הספרים, סדר, להביא כל מיני פסוקים, לקחת איזה מאמרים, לעשות מהם קיצורים. ברוך השם, לא חסר חומר שאפשר לעבוד עליו, לשכתב אותו באיזה צורה. ובצורה כזאת אני למדתי. גם כן לא היה סבלנות. קשה מאוד, כי כמה שלמדתי בחיים, אלפי ספרים, לא הייתה בעיה. וכאן, בחומת הקבלה, מגיע לך חולשה ופשוט חוסר כוח, חוסר אונים. זה רק בתנאי שאתה בכל זאת תעשה תחבולות. זה דבר אחד. דבר שני, שלא כל כך חשוב כאן ללמוד, אלא יותר חשוב כאן לממש את הלימוד. ולממש לימוד זה לעבוד בהפצה, בקבוצה ובהפצה. אז ללמוד מספיק לך אולי שעה ביום. איזה שיעור משיעורים שלנו, ומספיק. ואם יתר הזמן, כמה שאתה חופשי, אתה מפיץ ונמצא בקבוצה שם בכל מיני עבודות, זה מספיק. זה בטוח.
אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אז אני, לפני שאני אבקש ממך לסכם את הערב, שתי הודעות. קודם כל, לגבי יום שלישי הבא. יום שלישי הבא, באותה שעה, אנחנו ניפגש שוב עם להיות אדם, והפעם אנחנו נגיע לבאר שבע, אולם אשכול פיס. יום שלישי הבא, באר שבע, שבע בערב. הנושא שנדון בו בשבוע הבא זה המשפחה ואני. המשפחה ואני, אנחנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו שאלות כבר מעכשיו עד להרצאה של שבוע הבא בנושא הזה, המשפחה ואני. כתובת המייל שלנו היא info@strudelcab.co.il. שוב, info@strudelcab.co.il. והודעה משמחת נוספת, ב-29 בפברואר התקיים ערב היכרות ארצי עם מסלול הלימודים של מכללת קבלה לעם. כל מי שמעוניין להכיר, להבין, לדעת יותר, מוזמן להגיע לערב הזה, זה יהיה הרצאה והסבר בנושא. מי שנמצא כאן איתנו באולם יחכו לכם גלויות עם האינפורמציה הזאת ביציאה. הרב לייטמן, ממש ממש לפני סיכום, איך אנחנו מסיימים את הערב?
הייתי אומר כך, שאנחנו נמצאים בדווקא, אומנם שמורגש איזו מתיחות, 2012, איראן, עוד כל מיני בעיות עם השכנים, אני חושב שזמן מצוין, ו... חוץ מזה שזמן מצוין, זה יש לנו גילוי החוכמה, גילוי השיטה, לא חסר לנו חוץ מרק לממש אותה, והעם מתעורר והעולם מתעורר לזה. אכן אני מאוד אופטימי, ואנחנו לא סתם יכולים לסדר את החיים שלנו כאן, אנחנו נמצאים ביכולת לפתוח את העיניים ולראות העולם החיצון, זאת אומרת מה קורה אחרי התמונה הזאת שהיא שקופה, שאחרי יש כוחות שמנערים את העולם, ואנחנו יכולים להיות יחד איתם, להרגיש נצחיות ושלמות שבאמת ממלאה את המציאות, ולחיות את זה בצורה כאן ועכשיו. ולכן זה נקרא להיות אדם. אדם זה נקרא באמת כל המערכת הזאת, כל העולמות, העולם שלנו ועולם העליון, הכל יחד, זה נקרא אדם. כי זה מה שאנחנו יכולים לקלוט בתוכנו. אז אדם זה נקרא אדומה, ממילה אדומה להטבע. אז זה נקרא להיות אדם, להגיע לזה. אנחנו נהיה. נגיע.
תודה רבה לכם. תודה לרב לייטמן. ונסיים בשיר. יוני, שים לנו שיר.
הרמוניה, סימנים שזריחה לקראת הטוב. הרמוניה, גלים מתנזגים על קו החוף. הרמוניה, אנחנו כמו קלידים על הפסנתר, שחורים ולבנים לב אל לב מתחבר. הרמוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד. הרמוניה זה אתה, אתה ואני, כשיוצרים את מנגינת החיים. הרמוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד. הרמוניה זה את, אתה ואני, שיוצרים את מנגינת החיים. תבין במינו מתמפקים למז'ור. הרמוניה בערבות הדדית האושר יחזור. הרמוניה מיתרים של תקווה מתנגנים בטבר, רבבות מתחברים בישראל. הרמוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד.